השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום מהשורה 13 בי' עמוד א' ועד אמצע ט"ו עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בסדרת דפי האגדתא. היום כמעט שלא נדבר על מגילת אסתר, אלא על נושא אגבי. וזה שבסוף השיעור הקודם הבאנו מאמרה ששם הוזכר שהיו 48 נביאים ו7 נביאות לעם ישראל. אז היום לגבי האמירה הזאת נראה 5 דיונים. הדיון הראשון זה כיוון שכבר הזכרנו את אותם 48 נביאים ו7 נביאות, הגמרא מביאה ברייתא שגם שם הוזכרים 48 נביאים ו7 נביאות בהקשר שלנו של מגילת אסתר, וזה שהברייתא אומרת שאותם נביאים אף פעם לא הוסיפו שום מצווה, חוץ מדבר אחד, וזה קריאת מגילת אסתר. ולמה הם יכלו להוסיף? מסבירה הגמרא שהם דרשו קל וחומר שאם מעבדות לחירות, כלומר ביציאת מצרים, אנחנו אומרים שירה, לפי התורי אבן הכוונה היא שומרים הלל בערב פסח, אז קל וחומר שבהצלה ממיטה לחיים גם צריך לומר שירה. ומה השירה? קריאת מגילה. זה המקור של הנביאים לתקן את תקנת קריאת מגילה. עכשיו, אם אלה, זה שואלת הגמרא, אם כבר אתה לומד מהלל בפסח, אז למה שלא נאמר גם הלל בפורים? למה באמת בפורים לא אומרים הלל? אז על זה הגמרא מביאה 3 תשובות. תשובה אחת, שמאז שעם ישראל נכנס לארץ, לא אומרים הלל על נס שנעשה בחול, אבל הגמרא בהמשך אומרת שאפשר לדחות את זה ולומר שאחרי שעם ישראל כבר גלה, אז כבר שוב אומרים גם על נס שנעשה בחול, לכן מביאים עוד 2 תשובות. תשובה שנייה, רב נחמן אומר שקריאת המגילה היא נחשבת ההלל, כי הרי בקריאת המגילה יש פרסום הנס, אז אין טעם בעוד הלל. ותשובה שלישית, רב אומר שמתי אומרים הלל? בדבר שבו יצאנו מלהיות עבדים של מלך אחר, ללהיות עבדים של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בהלל, הללו עבדי השם. לעומת זאת בפורים, אמנם ניצלנו ממיטה, אבל באותו זמן עדיין נשארנו עבדי אחשוורוש. לכן אז לא היה שייך לומר הלל, וממילא לא תקנו לומר הלל, אז גם היום לא אומרים הלל. אלה 3 הסיבות למה לא אומרים הלל, למרות שלומדים את עצם קריאת המגילה מהלל שבפסח. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני בערך באמצע עמוד א' זה לגבי 48 הנביאים שהזכרנו. שואלת הגמרא, הרי היו יותר, מאיפה יודעים שהיו יותר? כי כתוב לגבי אלקנה שהוא היה מן הרמתיים צופים. עכשיו במקומות אחרים כתוב שהוא היה מהרמה. למה כתוב כאן פתאום בלשון רבים, רמתיים? אלה דורשת הגמרא שרמתיים צופים בא ללמד אותנו שהוא היה אחד מ-200 צופים. כלומר אלקנה היה רק אחד מ-200 נביאים, וזה רק בדור של אלקנה. מן הסתם גם בדורות אחרים גם היו הרבה, אז איך אמרנו שהיו רק 48 נביאים? על זה הגמרא ויש 2 תשובות. תשובה אחת זה בברייתא, שגם היא אומרת בפירוש שהיו יותר, אבל היא אומרת שהנביאים שנכתבו בתנך זה רק נבואות כאלה שהוצרכו לדורות, וזה לא היה רק משהו זמני לאותו דור, ו-48 נביאים שאמרנו שהיו זה נביאים כאלה שהתנבאו גם לדורות. זאת תשובה אחת. תראו ברשי שהוא מונה 46 נביאים שהנבואה שלהם נצרכה לדורות, ובמפרשים דנים משני הנביאים הנוספים. בכל אופן זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, שלא ברור לגמרי אם היא מובאת כתשובה, אבל אפשר לומר שכן, וזה שהדרשה שאמרנו מקודם מן הרמתיים צופים, שזה אומר שהוא היה אחד מ-200 צופים, זה לא הכרחי. אפשר לדרוש את זה בצורה אחרת, ואז באמת אין מקור שהיו יותר מ-48. איך אפשר לדרוש את רמתיים צופים? אז הגמרא מביאה 2 אפשרויות, או שהוא בא ממקום שבו היו 2 רמות, כלומר 2 ערים שצופים צופות זו על זו, ובאמצע יש עמק, ולכן זה נקרא הרמתיים. אפשרות שנייה זה שאלקנה הוא צאצא של אנשים שעומדים ברומו של עולם, לכן זה נקרא רמתיים. ומי זה אותם אנשים? בני קורח. בני קורח עשו תשובה ברגע האחרון, ולכן הם לא נבלו באדמה, אלא המדרש אומר שנעשה להם מקום גבוה והם היו עליו ולא נפלו לגיהנום. אז כיוון שהם היו על אותו מקום גבוה, זה נקרא שהם עומדים ברומו של עולם, ועל שמם זה נקרא רמתיים, וממילא לא צריך לדרוש מכאן שהוא היה אחד מ-200 צופים. עד כאן הדיון השני, שאלנו הרי היו יותר מ-48 נביאים, כי הרי כתוב מן הרמתיים צופים, וענינו או שבאמת היו יותר, אבל 48 זה נביאים כאלה שהתנבאו נבואות שהוצרכו לדורות, או שבאמת פשוט דורשים את רמתיים צופים בצורה אחרת. עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי שהוא יהיה ארוך יותר, זה לגבי זה שאמרנו שהיו 7 נביאות. מי הם 7 הנביאות? שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר. ועכשיו מה שנעשה זה נביא מקור לגבי כל אחת מהן שהיא באמת הייתה נביאה, ועל כל אחת נראה איזשהו דיון קצר. אז הנביאה הראשונה זה שרה, איך יודעים שהייתה נביאה? הגמרא מביאה 2 מקורות, אחד מזה שקוראים לה גם יסקה, ודורשים את זה שהיא שחתה ברוח הקודש, ואגב גם דורשים את זה שהכל סוכין ביופיה, ומקור שני שהיא הייתה נביאה, מזה שהשם אומר לאברהם, כל אשר תאמר עליך שרה, שמע בקולה, ובמדרש רבה דורשים, מזה שלא כתוב פשוט שמע, אלא שמע בקולה, הכוונה היא תשמע בכל רוח הקודש שלה. עד כאן לגבי שרה. הנביאה השנייה זה מרים, זה כתוב עליה במפורש בתורה, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה וכולי. בסוגריים הגמרא שואלת, למה כתוב שהיא אחות אהרון ולא כתוב שהיא אחות משה? אלא שמסבירה הגמרא שזה בא ללמד שהיא הייתה נביאה עוד לפני שמשה נולד, כשהייתה רק אחות אהרון. ועל מה התנבא? התנבא שאמא שלה תלד בן שיושיע את ישראל, ובאמת כשהוא נולד התמלא בית תורה, ואבא שלה הבין שמכאן שהתקיימה הנבואה והוא נשק לה על ראשה, אבל כשהשליחו אותו ליאור, אבא שלו התייאש ואומר, איפה הנבואה שלך? ולכן היא באמת הלכה ליאור. יאור ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, היא רצתה לראות מה יקרה בסוף עם הנבואה שלה, האם משה ינצל או שלא. עד כאן לגבי מרים. הנביאה השלישית, בערך ברבע התחתון של עמוד א', זה דבורה, גם עליה כתוב במפורש, ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר דבורה וכולי, אז מפורש שהיא נביאה. בסוגריים, הגמרא מבררת שני דברים, אחד זה למה כתוב שהיא אשת לפידות, ממתי מייחסים אישה על שם בעלה כשהוא פחות מוכר ממנה, אלא שדורשים מכאן שהיא הייתה עושה לפידים, כלומר הייתה עושה פתילות למנורה במשכן. ודבר שני, למה היא ישבה דווקא תחת התומר בשביל לשפוט את ישראל? תומר זה עץ תמר, אז הגמרא מביאה שני הסברים, אחד זה שלא יהיה ייחוד, כלומר אם יתשב בבית ויבוא אולי יכול להיות ייחוד, וגם אם יתשב מתחת לעץ שענפים שלו יורדים לקרקע זה גם יכול להיות ייחוד, לכן היא ישבה דווקא תחת תמר, שענפים שלו מאוד גבוהים וכולם יכולים לראות. הסבר שני זה שיש כאן משהו יותר סמלי, מה תמר יש לו רק לב אחד, כלומר השרף שלו נמצא רק בגזע ולא מתפזר בענפים לפי רשי, כך לישראל שבאותו הדור היה להם רק לב אחד להביאים שבשמיים. עד כאן לגבי דבורה. הנביאה הרביעית, 10 שורות לפני סוף עמוד א', זה חנה, כאן לא כתוב במפורש שהיא הייתה נביאה, הגמרא דורשת את זה מזה שכתוב ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי בהשם רמה קרני בהשם, והגמרא מבינה שבזה שהיא אמרה רמה קרני היא רומזת לזה שמלאכים שימשכו על ידי שמן שהיה בתוך קרן אז המלכות שלהם תהיה רמה, כלומר המלכות שלהם תתרומם, תימשך, זה דוד ושלמה, לעומת זאת מלאכים שימשכו משמן שהיה בתוך כלי, זה נקרא בגמרא פח, המלכות שלהם לא תימשך, זה שאול ויהו. יכול להיות שהיא מזכירה את זה בתפילה שלה כי הבן שלה שמואל הוא זה שימשוך את המלאכים בהתחלה, בכל אופן איך היא ידע שזה מה שיקרה למלאכים? כנראה כי הייתה לה נבואה, ומכאן שהיא הייתה נביאה. אז זה המקור שהייתה נביאה, ועכשיו בסוגריים נדרוש שני דברים מתוך תפילת חנה. דבר אחד זה שהיא אמרה אין קדוש כהשם כי אין בלתך, ודורשים כי אין לבלותיך. כלומר, בניגוד למעשה אדם, שאם הוא למשל בונה בית, אז מעשיו מבלים אותו, כלומר האדם נפטר והבית עדיין יכול להיות קיים, לעומת זאת אצל השם הוא מבלה את מעשה ידיו, כלומר שהוא קיים לעולם הרבה אחרי שמעשה ידיו כבר לא קיימים. והמשך הפסוק ואין צור כאלוקנו, דורשים אין צייר כאלוקנו, כי בניגוד לבשר ודם שאומנם הוא יכול לצייר בן אדם, אבל הוא לא יכול להטיל בה רוח ונשמה, קרביים ובני מאיים, אצל הקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, כלומר הוא שם את התינוק בתוך אמו, ומטיל בה רוח ונשמה, קרביים ובני מאיים. עד כאן לגבי חנה. הנביאה החמישית, 3 שורות לפני סוף עמוד א', זה אביגיל, אשת נבל הכרמלי. נזכיר קודם את הסיפור, כתוב בשמואל א' בפרק כ"ה, שהאנשים של דוד היו שומרים על רועי הצאן של נבל הכרמלי, ולכן דוד שלח לנבל בקשה שייתן לאנשים שלו אוכל ומים, ונבל מסרב בצורה חצופה, ולכן דוד עולה עם 400 חיילים בשביל להרוג את נבל ואת האנשים שלו, ואביגיל, שהיא דווקא הייתה אישה טובה ויפת תואר, שומעת על זה ויוצאת לקראת דוד, ומביאה לאנשים שלו הרבה אוכל, ומתחננת על חיי בעלה, היא אומרת, הוא נבל, תעזוב אותו, הנה אני מביאה לך אוכל. זה הסיפור באופן כללי. עכשיו, משלוש שורות לפני סוף עמוד א' ועד 3 שורות בעמוד ב', הגמרא מסבירה איך היא שכנעה אותו, את זה נראה עוד רגע. בכל אופן, אחרי שהיא משכנעת אותו, אז הוא אומר לה, ברוך תעמך וברוכה את אשר קליטיני היום הזה, מבוא בדמים. עכשיו, למה הוא אומר דמים? לכאורה זה דם אחד, כלומר רק הדם של נבל, אלא מסבירה הגמרא שבאמת היה פה עוד דבר, וזה שכשדוד ראה אותה מרחוק, היא לא ידעה שהוא ראה אותה, השוק שלה קצת התגלה, ודוד התאווה לה, וכשהוא פגש אותה, הוא אמר, השמי לי, כלומר, תהיתי, התוספות מסבירים שהוא התקבל אחרי שהוא ירוג את בעלה. ואז היא ענתה לו, אני מצטט, ולא תהיה זאת לך לפוקה. פוקה זה מכשול, או בגלל שיש את איש, או בגלל שהיא הייתה נידה. בכל אופני אומרת לו, שזאת לא תהיה לך למכשול. עכשיו, הגמרא אומרת, מה זה לא תהיה זאת? משמע, דווקא זאת לא תהיה לפוקה. אבל יהיה מקרה אחר, שבו אתה כן תיקשל במשהו שקשור לאישה של מישהו אחר, וזה מעשה של בת שבע, שהייתה נשואה לאוריה החיתי, והורג את אוריה, והוא לקח אותה. עכשיו, איך אביגיל ידע שהוא ייקשל בעוד אישה? אלא מכאן, שאביגיל הייתה נביאה. עד כאן הראיה שהיא הייתה נביאה. עכשיו נשלים שני דברים לגבי הסיפור. קודם כל נחזור אחורה ונראה איך היא שכנעה את דוד לא להרוג את נבל. אז כתוב שם שהייתה יורדת בסתר ההר. למה צריך לכתוב שירדה בסתר ההר? אלא שדורש רבא בר שמואל שכשהיא באה אליו, היא קודם כל הראתה לו כתם של דם, כמו שבאמת הרבה נשים היו שואלות את דוד לגבי דמים, והוא אומר לה, עכשיו לילה וכי מראים דם בלילה? והיא עונה לו, וכי דנים דיני נפשות בלילה? למה אתה דן דיני נפשות והולך להרוג את בעלי? אומר לה דוד, הוא מורד במלכות, לא צריך דין, כי כל הסיפור הזה קרה אחרי ששמואל כבר אמר לדוד דוד שהוא יהיה המלך, אבל אמרה לו אביגיל, נכון, אתה תהיה המלך, אבל עדיין שאול כרגע המלך, ולא יצאתי וחם בעולם, לכן זה לא נחשב מורד במלכות, וזה שכנע את דוד והוא לא הורג אותה. זה דבר אחד. דבר שני שנשלים לגבי הסיפור הזה, זה שכשהיא מתחננת בפניו, היא אומרת בין השאר, והטיב לה השם לאדוני, וזכרת את אמתך. למה התכוונה שדוד צריך לזכור אותה? היא בעצם רמזה לו, נכון, עכשיו אתה לא מקבל אותי, כי אני נשואה לנבל, אבל זה הולך להשתנות, ואז כן תוכל לקבל אותי, ובאמת נבל מת, ובסוף התחתנה עם דוד, ועל זה אומרת הגמרא שני פתגמים. פתגם אחד, איתתה בהדי שוטה פילחה, כשהאישה עסוקה בדיבור, תוך כדי גם טובת צמר, כלומר מכינה את העתיד, על זה שהיא תתחתן עם דוד. פתגם אחר, שפיל ואזיל בר אבזה, האבז מוריד את העיניים למטה כשהוא הולך, אבל ואינו היא מטייפי. באמת, העיניים שלו רואות למרחוק, כך אביגיל ראתה למרחוק שהיא עוד תתחתן עם דוד, אבל לא כרגע. בכל אופן, עד כאן לגבי אביגיל, ועכשיו אנחנו עוברים לנביאה השישית, וזאת חולדה, ואיתה כמעט נסיים. לגבי חולדה, כתוב בפירוש שהייתה נביאה, ויהיה לחלקיהו הכהן והחיקם והחבור וכולי, אל חולדה הנביאה, אז זה מפורש, ועכשיו נזכיר קצת את הסיפור לגבי זה, ונראה על זה דיון קצר. הסיפור הוא שבערך 36 שנה לפני החורבן, בשנה ה-18 למלך יושיהו, שהיה מלך ביהודה, חלקיהו, שהוא היה הכהן הגדול, עשה איזושהי בדיקה במקדש בשביל לראות מה צריך שיפוץ, ותוך כדי הוא מצא ספר תורה, והוא פתח, והוא רואה שהספר גלול, כך שהפסוק הראשון בעמוד שאותו הוא פתח, היה הפסוק הבא בספר דברים, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך, אל גוי אשר לא ידעת, אתה ואבותיך. וכשהוא רואה את זה, הוא מיד מביא את הספר ליושיהו, ויושיהו רואה את זה ונבהל, כי הוא מבין שאם זה נפתח דווקא בפסוק הזה, כנראה שזה נבואה שהם יצאו לגלות. אז מיד הוא רוצה לשאול נביא, ולמי הוא שולח לשאול? לחולדה הנביאה. והיא אומרת לו, נכון, עם ישראל יצא לגלות, אבל זה לא יקרה עדיין בימיך. זה הסיפור באופן כללי. עכשיו על זה הגמרא שואלת, נכון, חולדה הייתה נביאה, אבל הרי בימיה גם היה את ירמיהו. ירמיהו התחיל להתנבא בערך 5 שנים לפני זה, אז יש כאן שאלה כפולה. גם למה חולדה מתנבאת כשיש את ירמיהו, הרי הוא היה חשוב ממנה, וגם למה יושיהו שולח לחולדה ולא לירמיהו. אז על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שירמיהו וחולדה היו קרובי משפחה, ולכן חולדה ידע שירמיהו לא יקפיד עליה, וזה שיושיהו שאל אותה זה כי הוא רצה לשאול אישה, כי נשים הם רחמניות, ואז גם אם תיתן לו נבואה מאוד קשה, אולי תתפלל עליו יותר בשביל להציל אותו. זה הסבר אחד. הסבר שני זה של רבי יוחנן, שהוא נעל שתי השאלות בבת אחת, והוא אומר, ירמיהו פשוט לא היה שם, לכן לא הייתה ברירה, אלא לשאול את חולדה. איפה ירמיהו היה? הוא הלך להחזיר את 10 השבטים, וזה פותח לנו מאמר מוסגר לגבי 10 השבטים. 10 השבטים גלו על ידי מלך אשור, בערך 100 שנה לפני החורבן, גם 2.5 שבטים שמעבר לירדן גלו בערך באותה תקופה, והגמרא כאן אומרת שבערך 120 שנה אחרי שהם גלו, כאן ירמיהו הולך להחזיר אותם חזרה לארץ, והגמרא מביאה 3 ראיות לזה שהוא באמת הצליח להחזיר אותם. ראיה אחת מיחזקאל, שהוא היה בערך 30 ומשהו שנה אחרי הסיפור שעכשיו קראנו, ששם הוא מתנבא שהיובל יתבטל. ולמה היובל יתבטל? כי היובל נוהג רק שכל עם ישראל יושב בארץ ישראל. עכשיו לא צריך דווקא את כל עם ישראל, לפי חלק מהראשונים אפשר גם רוב או אפילו מיעוט, אבל צריך חלק מכל שבט, ולכן כיוון שעם ישראל יהיה בגלות, אז כבר לא ינהג יובל. עכשיו, כיוון שהוא אומר שהיובל יתבטל, כלומר בעתיד, משמע שבזמן של יחזקאל היובל עדיין היה קיים. עכשיו, איך זה יכול להיות? הרי כבר 10 השבטים גלו, אז אין כל יושבי עליה, אז למה היובל קיים? כנראה שלפני התקופה של יחזקאל הם כבר חזרו, ומי יחזיר אותם? ירמיהו. זאת ראיה אחת שהם חזרו. ראיה שנייה זה ממלכים ב' פרק כ"ג, פסוקים לגבי יושיהו, שכאמור הוא זה שפנה לחולדה הנביאה, הוא היה מלך טוב, הוא ביאר את כל העבודה זרה מהארץ, ואחרי שהוא ביאר את העבודה זרה, הוא הלך להסתובב לא רק באזור יהודה, אלא גם באזור של שאר השבטים, והוא הגיע לבית אל, שזה המקום שבו ירובעם, שהוא זה שפיצל את המלכות בעם ישראל, עשה שם עגל, והוא רצה לעשות פה משהו סמלי, הוא הוציא את העצמות של הכהנים ששירתו שם את העגל, ושרף אותם על המזבח שעשה ירובעם, ושם הוא דיבר עם אנשים שגרו במקום, והוא ראה איזשהו קבר, והוא שאל אותם של מי קבר הזה, והם אמרו לו, זה של איזשהו נביא אחד שהיה פעם מזמן, והוא התנבא פעם לפני הרבה שנים על מה שאתה עכשיו עושה. כלומר, הוא התנבא שיום אחד יבוא מלך יהודה ויוציא את העצמות האלו של הכהנים שעבדו שם במזבח וישרוף אותם. זה הסיפור. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? קודם כל, אנחנו רואים שיש אנשים שגרים בבית אל, אפילו שהיא לא בממלכת יהודה, ואנחנו רואים שאותם אנשים יודעים מה היה כאן מזמן, כלומר, הם יודעים לומר מי קבור באותו קבר, הנביא הזה, ומה הוא התנבא, ואנחנו רואים שיושיהו שולט על אותו אזור, כי הוא יכול לקחת עצמות, לשרוף אותם, כנראה שהוא שולט. אז מכאן אנחנו לומדים שכנראה 10 השבטים חזרו, ושהם כבר לא היו ממלכה נפרדת, אלא יושיהו מלך יהודה שלט גם עליהם. זאת הראיה השנייה, ש10 השבטים חזרו. ראיה שלישית זה מהושע פרק ו', כתוב שם גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי. קציר זה מלשון חיל, כלומר שהוא ישלוט, ועל מי הוא ישלוט? בשובי שבות עמי, כלומר מלך של יהודה ישלוט על העם שיחזור. כלומר אנחנו רואים שהם חזרו ושמי שלט עליהם? מלך יהודה, כלומר יושיהו. אז מכאן שלוש ראיות שירמיהו באמת החזיר אותם ויושיהו שלט עליהם. זה בסוגיה שלנו. יש סוגיות אחרות בגמרא ששם יש דעות שעשרת השבטים כבר לא יחזרו לארץ, ולכן מפרשים שירמיהו אומנם החזיר, אבל הוא לא יחזיר את כולם. הוא יחזיר חלק מכל שבט, או את הרוב של כל שבט, אבל הרבה נשארו עדיין בגלות. כל זה היה מאמר מוסגר לגבי עשרת השבטים. את כל זה הבנו בשביל להסביר למה פנו לחולדה ולא לירמיהו. פשוט כי ירמיהו לא היה שם באותו זמן, כי הוא הלך להחזיר את עשרת השבטים. עד כאן לגבי חולדה, ועכשיו, ברך בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לנביאה השביעית והאחרונה, וזה אסתר. איך יודעים שאסתר הייתה נביאה? כי כתוב, והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך וכו'. עכשיו, למה כתוב, ותלבש אסתר מלכות, ולא כתוב ותלבש אסתר בגדי מלכות, אלא מכאן שלבשה גם משהו אחר חוץ מבגדים. מה עוד אפשר ללבוש? אז עושים גזרה שווה, כתוב בדברי הימים, ורוח לבשה את המסאי, כלומר אפשר ללבוש כביכול רוח הקודש. אז גם אסתר לבשתה רוח הקודש, כלומר רוח הקודש התלבשה עליה, מכאן שאסתר גם כן הייתה נביאה. עד כאן המקורות לשבע הנביאות, שהן באמת היו נביאות, וקצת דרשות על כל אחת מהן. ועכשיו, לסיום הדיון הזה, נראה שתי הערות של רב נחמן לגבי הנביאות. הערה אחת זה הערת ביקורת על דבורה ועל חולדה. הוא אומר, זה לא טוב שאישה תעלה לגדולה, כלומר תהיה בעמדה של הנהגה, כי אנחנו רואים שהיו שתי נשים שהיו בעמדה של הנהגה, וזה לא עשה להם טוב, הם התנהגו בצורה יהירה, וזה דבורה וחולדה. דבורה כי כתוב, ותשלח ותקרא לברק, במקום שהיא תלך אליו, ולגבי חולדה, כשהיא מוסרת את התשובה שלה למלך יושיהו, היא אומרת, אמרו לה, איש אשר שלח אתכם אליי, במקום לומר, אמרו למלך בצורה מכובדת. אז אנחנו רואים שהם התנהגו בצורה יהירה, ואנחנו רואים שזה לא דבר טוב, ולכן הם נקראו בשמות של בעלי חיים מאוסים, שזה דבורה וחולדה. זאת הערה אחת של רב נחמן. הערה שנייה של רב נחמן זה שהוא אומר שחולדה היא צאצאית של יהושע בן נון. איך לומדים את זה? כי לגבי בעלה של חולדה כתוב שהוא בן חרחס, ולגבי יהושע כתוב שהוא נקבר בתמנת חרס. אז חרחס וחרס זה דומה, ולמרות שחרחס נכתב לגבי בעלה של חולדה, זה לא היה צריך להיכתב בכלל. מזה שזה נכתב, זה בא ללמד אותנו שחולדה היא צאצאית של יהושע בן נון. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, הרי יש ברייתא שיש שמונה נביאים שהם צאצאים של רחב הזונה, ורבי יהודה מוסיף שגם חולדה צאצאית שלו, אז איך יכול להיות שהיא גם צאצאית של יהושע? עונה לו רב נחמן, מה הבעיה? יהושע התחתן עם רחב, ומהם יצאו כל אותם נביאים. עכשיו, שואלת על זה הגמרא, הרי ליהושע לא היו בנים. עונה הגמרא, נכון, אבל היו לו בנות, ומאותם בנות יצאו כל אותם נביאים וגם חולדה. עד כאן לגבי חולדה. עכשיו בסוגריים, בשורה הראשונה בתדווה עמוד א', הזכרנו עכשיו ששמונה נביאים יצאו מחולדה. באיזה נביא מדובר? אז מדובר בארבע זוגות של אבא ובן, ירמיהו בן חלקיהו, אז גם ירמיהו וגם אבא שלו חלקיהו היו נביאים, אותו דבר עם חנמאל בן שלום, ועם ברוך בן נריה, ועם שריה ונריה בן מחסיה, גם שריה, גם אבא שלו נריה, וגם סבא שלו מחסיה, כולם היו נביאים. עכשיו שואלת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים לגבי הבנים שהם היו נביאים, אבל מניין שגם האבות היו נביאים? אומרת הגמרא, יש לנו כלל של אולה, שכל פעם שכתוב על נביא מי זה אבא שלו, אז אנחנו יודעים שגם אבא שלו היה נביא. עד כאן הדיון השלישי בשיעור לגבי שבע הנביאות. הדיון הרביעי זה בערך ברבע העליון של תתווה ועמוד א', כיוון שכבר הזכרנו את 48 הנביאים, ואחד מהם זה מלאכי, כמו שרשי פרט, אז הגמרא עכשיו מבררת מי זה אותו מלאכי. אז יש כאן שלוש דעות. רב נחמן אומר שמלאכי זה מרדכי, אבל הגמרא מקשה כי יש ברייתא שמזכירה גם את מלאכי וגם את מרדכי, אז כנראה שמלאכי זה לא מרדכי, אז את זה דחינו. דעה שנייה זה ברייתא ששם רבי יהושע בן קורחה אומר שמלאכי זה עזרא, ודעה שלישית, חכמים בברייתא אומרים שמלאכי הוא אדם בפני עצמו, הוא לא איזושהי דמות אחרת שאנחנו מכירים מהתנך. ואומר רב נחמן שדווקא מסתבר שמלאכי זה עזרא, כי גם מלאכי וגם עזרא ניסו להשפיע על עם ישראל לעזוב את הנשים הנוכריות. זה לגבי מלאכי. עד כאן הדיון הרביעי, והדיון החמישי והאחרון, קצת לפני אמצע תדווה ועמוד א', זה כיוון שהזכרנו את רחב ואת אסתר, הגמרא מביאה שתי ברייתות שמדברות על היופי שלהן. אומרת הברייתה הראשונה, ארבע נשים יפהפיות היו בעולם, שרה, רחב, אביגיל ואסתר. ולפי מי שאומר שאסתר הייתה עיר הקרוקת, כמו שראינו מקודם, אז היא לא הייתה מהנשים היפות, ובמקום אסתר מכניסים את ושתי. זה ברייתא אחת, וברייתא נוספת שגם כן מזכירה את רחב ואת אביגיל, והיא מזכירה עוד שתי נשים, וזה יעל אשת חבר הקיני ומיכל בת שאול. והברייתא מפרטת שאת מיכל, אם היו רואים אותה, זה היה גורם לאדם המחשבות של יצר הרע, אביגיל מספיק שהיו זוכרים אותה, יעל אם היו שומעים אותה, ורחב מספיק שהיו אומרים את השם שלה, זה כבר היה משפיע. ורב יצחק אומר שבאמת כל מי שהיה אומר את השם של רחב מיד רואה קרי. ועל זה שואל רב נחמן, הרי עליי זה לא משפיע בכלל, מסביר רבי יצחק, זה רק אם אתה מכיר אותה. מי שלא מכיר אותה, זה כמובן שלא משפיע עליו כלום. עד כאן הדיון החמישי לגבי אותם נשים יפות, בזה הגענו לאמצע תתווה ומודלף, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. אגב, מה שהזכרנו אתמול, את 48 הנביאים ו7 נביאות, ראינו על זה 5 דיונים היום. דיון אחד זה שיש ברייתא שאומרת שאותם נביאים לא תקנו שום מצווה נוספת, חוץ ממקרא מגילה, ולמה את זה הם כן תקנו? כי מסו קל וחומר, שאם מעבדות לחירות אומרים שירה, אז קל וחומר ממיתה לחיים. על זה שאלנו, אז אם כן, למה לא אומרים גם הלל בפורים? וענינו 3 תשובות, או כי זה היה בחול, ומאז שנכנסו לארץ כבר לא אומרים הלל על נס בחול, אבל אפשר לדחות את זה, כי מאז הגלות אפשר עוד פעם לומר על נס בחול, לכן תשובה אחרת זה שקריאת המגילה, זה נחשב הלל, ותשובה שלישית, כיוון שעדיין היינו עבדי אחשוורוש אחרי הצלה, לא שייך לומר הלל שכתוב בו, הללו עבדי השם, ולא עבדי אחשוורוש. זה היה דיון ראשון. דיון שני זה שהגמרא דורשת שלכאורה היו יותר מ-48 נביאים, כי כתוב לגבי אלקנה מן הרמתיים צופים, על זה עונה הגמרא שתי תשובות, תשובה אחת באמת היו יותר, אבל מה שאנחנו סופרים זה נביאים כאלה שהתנבאו נבואה שהוצרכה לדורות, תשובה שנייה זה שהדרשה שאמרנו מקודם לא הכרחית, אפשר לדרוש את זה אחרת ויש שתי אפשרויות, או שהוא הגיע ממקום שיש בו שתי רמות שצופות זו על זו, או כי אלקנה הוא מצאצאיהם של בני קורח, שם היו אנשים שעומדים ברומו של עולם, כי נעשה למקום גבוה וכך הם לא נפלו לגיהנום. עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי היה שהבאנו מקורות לזה ש7 הנביאות באמת היו נביאות, וגם ראינו קצת דיונים על כל אחת מהם. אז הנביאה הראשונה זה שרה, למדנו שהיא הייתה נביאה מזה שקוראים לה גם יסקה, ומזה שכתוב כל אשר תאמר עליך שרה שמע בקולה. לגבי מרים כתוב בפירוש ותיקח מרים הנביאה, וגם אמרנו למה כתוב אחות אהרון, כי הייתה נביאה גם כשהיא הייתה רק אחות אהרון לפני שנולד משה, כי התנבאה שמשה יוולד ויושיע את ישראל. הנביאה השלישית זה דבורה, עליה גם כתוב בפירוש ודבורה אישה נביאה, בסוגריים אמרנו שהיא גם הייתה מכילה פתילות למנורה, לכן כתוב את לפידות, ושהייתה יושבת תחת התומר, או בשביל שלא יהיה ייחוד, או בשביל לסמל שכמו שלתמר יש רק לב אחד, גם לישראל יש רק לב אחד לאביהם שבשמיים. הנביאה הבאה זה חנה, אנחנו יודעים שהייתה נביאה מזה שכתוב, רמה קרני בהשם, ובזה היא רמזה שמלאכים שימשכו אותם על ידי שמן בתוך קרן, המלכות שלהם תהיה רמה, כלומר תימשך, אבל נביאים שימשכו אותם משמן מתוך פח, המלכות שלהם לא תימשך. ובסוגריים גם הסברנו עוד שני דברים מהתפילה שלה, ואין בלתך זה ואין לבלותך, אין צור זה אין צייר כאלוקינו. הנביאה הבאה זה אביגיל, איך אנחנו יודעים שהייתה נביאה? מזה שהיא אמרה לדוד, ולא תהיה זאת לך לפוקה, ואנחנו דורשים, זאת לא תהיה לך לפוקה, אבל יהיה לך תקלה אחרת. עם מי? עם אביגיל. איך ידע מה יהיה? מכאן שהייתה נביאה, וגם ראינו אגב זה איך היא שכנעה את דוד לא להרוג את בעלה, ושהיא כבר ידע מראש, שאומנם כרגע היא לא תהיה של דוד, אבל בעתיד הקרוב זה כן יקרה. זה לגבי אביגיל. הנביאה השישית זה חולדה, לגבי הכתוב בפירוש חולדה הנביאה. שאלנו מה עם ירמיהו, כלומר למה היא מתנבט כשיש את ירמיהו, ולמה יושיהו לשולח לירמיהו? אז תשובה אחת, שהם היו קרובי משפחה ולכן ירמיהו לא הקפיד עליה, ושנשים רחמניות לכן יושיהו עדיף לשאול אותה. תשובה שנייה זה שירמיהו פשוט היה עסוק במקום אחר. איפה? הוא הלך להחזיר את עשרת השבטים, והבאנו 3 ראיות שבאמת עשרת השבטים חזרו, והבאנו 2 ראיות שמי שמלך עליהם אחרי שהם חזרו היה יושיהו. הערנו שלפחות לפי רבי עקיבא במסכת סנהדרין, אמנם הוא החזיר, אבל כנראה החזיר רק מיעוט או רוב מכל שבט, אבל לא את כל מי שגלה מכל שבט. בכל אופן זה מאמר מוסגר. והנביאה השביעית והאחרונה זה אסתר, כתוב שם ותלבש אסתר מלכות, ודורשים שלבשתה רוח הקודש. זה מקור לגבי 7 הנביאות. לסיום, רב אומר הערת ביקורת לגבי דבורה וחולדה שמתנהגו ביהירות, ולכן השם שלהם הוא שם של דבר מאוס, והוא גם אומר שחולדה הייתה צאצאית של יהושע, ואנחנו מסיקים שהיא בעצם צאצאית של יהושע ורחב שהם התחתנו, וראינו ש8 נביאים יצאו מרחב. דיון רביעי זה מי זה מלאכי, ראינו 3 דעות, או שזה מרדכי, או שזה מישהו בפני עצמו, או שזה עזרא, וזה המסקנה כי גם הוא וגם עזרא פעלו להפריד את עם ישראל מהנשים הנוכריות. ודיון חמישי האחרון זה לגבי 4 נשים היפהפיות, ביניהם לפי דעה אחת אסתר, ורחב לפי כולם. כל טוב.